רדיו סול סיואייר, הרדיו של ישראל. תחרות המשפט המבוים לבתי הספר התיכוניים על שם רון אביטל. האירוע החשוב ביותר למגמות משפטים בישראל. עם תיק אקטואלי ומרתק שנוגע בסוגיות של כולנו. תלמידים מכל הארץ מתמודדים באימות משפטי אמיתי מול שופטים אמיתיים. בהפקת עמותת קול נותן ורדיו סול. לפרטים נוספים על התחרות הגדולה בישראל ולתמיכה, כנסו לאתר גיב בק, תחרות המשפט המבוים.
אדוני השופט, אדוני השופט, סול באמת בכל האמת.
פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
זמן מיסטיקה, נומרולוגיה ומסרים מהקלפים, בהגשת ורד מיטלמן.
ערב טוב לכולם, מה שלומכם? ברוכים הבאים לעוד תוכנית זמן מיסטיקה כמדי יום שלישי. אנחנו כאן משדרים מאולפני רדיו סול. בתוכנית הזאת אתם מקבלים מידעים מרתקים מעולם הרוח. יש לכם אפשרות גם לקבל מסרים בתקשור על ידי קלפים. הנה הקלפים שלי ואותיות. נשמח לקבל את השיחות שלכם. הטלפון שלנו באולפן 03-677-3636. איתי באולפן טכנאי השידור אבנר רואקר. תכתבו לי ערב טוב כדי שאוכל בתגובות, כדי שאוכל לברך אתכם בחזרה, ואפשר לרשום לי כבר שאלות מעכשיו. בשבוע שעבר דיברנו על מיפוי איברים בגוף. קיבלתי הרבה תגובות ופידבקים מסמכים שזה היה לכם משמעותי. לכן היום בשידור אני אענה על השאלות ששלחתם לי בפרטי, ואז אני אדבר על מחלות אוטואימוניות, איך לפענח את השורש התודעתי של המחלה ולרפא את עצמנו. ואם אני אספיק, אני אדבר גם על איך השם שלנו קשור לבריאות. תשתפו את השידור שיגיע לעוד אנשים שזקוקים למידע החשוב הזה. אני ורד מיטלמן, מתקשרת נומרולוגית ומטפלת. למדתי הרבה שיטות ריפוי, ריפוי קבלי, ריפוי רוחני, תרפיות ממדים, ומשם בעצם אני שואבת את המידע. אז למי ששאל אותי, מישהו רשם לי איזה הערה בטיקטוק, מה, נומרולוגית הפכה להיות דוקטור? לא, אני לא דוקטור, אבל אני משלבת בין עולמות הידע שלי ומנגישה לכם אותם, את הידע הזה, בשמחה. לבקשת הצופה משבוע שעבר, אתי פלדמן ביקשת לראות את הספר, זה אחד הספרים שאני משתמשת בהם, זה ספר של לואיז איי, והוא נקרא, אתה יכול לרפא את חייך. בסוף הספר יש פה רשימה של כל מיני דסמינים, של רשימה של מחלות, ואז היא מסבירה מה הסיבה הנפשית, איך המחשבות בתוכנו בעצם יכולות ליצור את המחלות. ספר מאוד מאוד מומלץ בכל בית. טוב, אני עדיין לא רואה את התגובות, אז אני פשוט אתחיל ועוד מעט אני אגיד ערב טוב לכולם. אז באמת שלחתם לי שאלות באופן פרטי, מה הפירוש התודעתי של כל מיני מחלות, אלי קובקטור, השמנת יתר, לחץ דם. אני אנסה לענות על השאלות, אבל אני רוצה רגע להזכיר. מחלה היא לא ישות נפרדת, היא לא נכנסת אלינו לגוף מבחוץ, והיא לא מגיעה נגדנו, להפך זו דרך הבראה של הגוף. אם נכיר שלכל מחלה יש סיבה פנימית, אנחנו יכולים להתחיל לעבוד על שחרור חסימות רגשיות ופיזיות שהובילו למחלות, כי יש קשר עדוק בין גוף ונפש. הגוף זה המראה של המחשבות שלנו. כל מחלה יכולה להיחשב כהודעה מהגוף, כמו SMS, פנייה לעזרה, קריאה לבחון משהו פנימי שאנחנו נמנעים מלראות, וכל מחלה בעצם מתחילה מדפוסי חשיבה. אני חושב, הגוף שומע את המחשבות שלי, והמחשבות שלי משתקפות בצורה של כאב באיבר מסוים. אז שאלה אחת שהופנתה אליי הייתה המשמעות של אליקובקטור. אליקובקטור זה בעיות בקיבה. וכשמדברים על אליקובקטור, מילת המפתח היא דחייה, תחושה של איום או חוסר ביטחון. מה המחשבה שעוברת לאדם בראש? מה שהוא חושב זה, הם אומרים שהם אוהבים אותי, אבל אני לא מרגיש שזה נכון. כל מה שיש להם זה לתקוף אותי ולפגוע אותי, וזה יכול להיות גם תחרות סמויה מול אחד ההורים מאותו מין. אז אם מישהו סובל מאליקובקטור, אז תנסו לראות אם יש איזה משהו דומה למה שאני אומרת בשידור הזה, כי המחשבות יוצרות את המחלה. שאלה נוספת ששאלו אותי הייתה לגבי השמנת יתר. השמנת יתר, המקור שלה זה בחסך באהבה ופחד נטישה. חוסר סביעות רצון מאנשים. יש לאדם שעולה במשקל נקיפות מצפון על זה שהוא התפרץ או פגע במישהו, ואז הוא בעצם גם מפנה את הביקורת על עצמו. והשמנת יתר יכולה גם להצביע על הגנה של האדם מפני הסביבה. יש לו צורך להסתיר את הרגישות הפנימית שלו או את הפגיעות הרגשית. זה כמו, תנסו לחשוב שכמו אדם שלובש על עצמו עוד סוודר ועוד סוודר, זה כאילו מגן על עצמו מבחינה פסיכולוגית, מעין קירות שמגינות על האדם מעולם החיצוני. עכשיו, לפעמים יש לאדם חוסר ערך עצמי, והוא לא רוצה לשדר את זה כלפי חוץ, אז שוב, הוא שם על עצמו שריון. אז גם אכילת יתר זה סימפטום של פיצוי רגשי. נכון, זה לא בהכרח פתרון יאיר, אבל שימו לב למחשבות שלכם כדי לא להגיע לשם. שאלה נוספת הייתה לחץ דם גבוה. לחץ דם גבוה נובע ממתח נפשי ותחושת לחץ בחיים. כשאין לאדם דרכים אפקטיביות לשחרר את הלחץ, זה מצטבר בגוף. בדרך כלל זה מקושר לכספים. פחד לראות את העתיד. יש בי כעס או תסכול, אז על בזבזנות יתר, או שלי או של האחר. אני דואג מבחינה כלכלית. לא רוצה שיבקשו ממני עוד, נמאס לי מהציפיות שלכם ממני. תשוקה למתוק, הייתה פה שאלה לגבי מה זה אומר שאני כל כך נמשכת למתוק. אז מתוק זה סוכר. סוכר זה תשוקה לאהבה, לשמחה. ומי שאוכל בדרך כלל הרבה מתוק, שימו לב שעלולה להיות רגישות בקיבה ובתחול, עלולים להיות. ולשאלה הזאת אני רוצה להוסיף תשוקה למלוח. מי שאוהב הרבה מלוח, אז המחשבה היא, הדפוס חשיבה היא, אני הולך לפי המסורת שמוכתבת לי מדורי דורות. יש מין מסורת משפחתית, ואני אוהב ללכת באותה דרך, באותה מסורת. יש כאלה שאוהבים לאכול חריף. החריף אומר, לא רוצה להרגיש. אני נאחז בחומר, אני לא מחובר לרגשות שלי. אש, חריף. ויש אנשים שאוהבים חמוץ, והחמוץ אומר, יש לי כעס שלא מובא החוצה. אני הולך בתחושה שהולך להיות קשה, ואני עלול להחמיץ את השאיפות שלי. אבנר, מה, איזה טעם?
מתוק.
מנסה להכניס שמחה ואהבה לחיים. אוקיי. הייתה שאלה נוספת לגבי דורבן. עכשיו יש כל מיני מיקומים של הדורבן, אבל דורבן בגדול זה שהאדם מרגיש שהוא תקוע והוא לא מצליח להתקדם בחיים. ומה שהוא אומר, מה שהוא חושב בעצם, אני לוקח את העוצמות שלי, את המשאבים שלי, ואני מעביר אותם לטובת אדם אחר, למען העצמאות וההישרדות שלו. אם יש למשל דורבן בעקב, אז אני מנסה לייצב את ההשתרשות שלי במשפחה, בעבודה, וכמובן תלוי באיזה צעד, ימין או שמאל, שזה דיברנו בשבוע שעבר. ואם יש לי דורבן בחלק העליון של כף הרגל, זה אומר שאני מתעקש להתערב בשאיפות של האחרים, ולהכתיב להם את הדרך, את דרך ההתנהלות, ואני מתחזק שליטה באמצעות ממון וכסף. אבל התמיכה הכלכלית הזאת מאוד מעייפת אותי. אני עדיין מנסה לראות, יש שיתופים, אבל, או הנה, אני רואה, אוקיי, יש לי דנה אהרון, ערב טוב, אהובה, מיכאלה, וייל, איזה יופי לראות אותך, חי אנטל, ערב טוב, גליה מנה, ערב טוב יקירה, תכף אני אדבר על השאלה ששאלת אותי, לימור דוד, ערב טוב, קובי, צופה גם, ערב טוב, יצחק מריזן, ערב טוב, תודה, 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 גלית אתרה יעקב, איזה כיף לראות את כולכם. יופי. אתם יכולים להמשיך לכתוב לי שאלות, אני אנסה ככה לענות עליהם. ממשיכים עם כולסטרול. כולסטרול, שוב, זה שכבה של שומן שמייצגת הגנה, הגנה עצמית. יש לי צורך להסתיר רגשות או תחושות, ואז זה יכול להעיד על אדם שמרגיש שהוא מאוד מאוד פגיע, והוא לא יכול לתת אמון בסביבה. וכשאדם מרגיש לא שייך או שאין לו מקום בטוח, הוא בעצם מוותר, הוא נוטה לאחרים לנהל אותו, ואז התחושה של אוזלת יד. כולסטרול גבוה יכול לשקף את הצורך במגננה פנימית, תחושה של כעס. והכעס או הפחד הלא מעובד שמצטברים עם הזמן בגוף, והם יכולים להיות תוצאה של דפוסים רגשיים שליליים, כמו אכזבה, עצבנות, מתח, שלא מקבלים ביטוי חיצוני. וככה הם משאירים את האדם בתחושה של עומס. שאלה שקיבלתי היום, אני לא זוכרת את השמות, תסלחו לי, אבל רשמתי לעצמי את השאלות. פעילות יתר של בלוטת התריס. עכשיו, בלוטת התריס זה הביטוי, היכולת שלנו לבטא את עצמנו ולהתמודד עם החיצוניות. וכשיש בעיה בתפקוד הבלוטה, זה יכול לשדר חסימה בהבעה או קונפליקטים פנימיים שלא טופלו כראוי. יש לנו תת פעילות ויש לנו פעילות יתר. תת פעילות אומר, אני רוצה להתקדם, אבל אני מרגיש שיש אנשים או בן זוג או ההורים שלי או הילדים שלי שלא מאפשרים לי, הם עוצרים אותי. אז אני מרגיש תסכול, ויש גם פעילות יתר של בלוטת התריס. התחושה שאני צריך להספיק, אני צריך למהר, אין זמן, אני מאוד עסוקה, מייצים בי, מנהלים אותי, מכריחים אותי, דוחפים אותי, ואז אני מתנגדת ומורדת. אתם לא תגידו לי מה לעשות, אני לא מרצה אף אחד, אין לי סבלנות בשבילכם. אני לא מתכוונת לחיות בקצב שלכם, אני מגנה רק על עצמי. אוקיי? בלוטת המגן, אני מגנה על עצמי. וזה יכול להביע גם צורך מוגזם בשליטה או פחד מאובדן שליטה. אז מי ששאלה את השאלה, תראי לאן את לוקחת את מה שאמרתי עכשיו, את המסר, ותנסי לעבוד על איך את משנה את דפוסי החשיבה. עוד שאלה שהייתה, הייתה שאלה על בולמיה. בולמיה, ואני אוסיף לכם גם על אנורקסיה, שתבינו, זה עדיין לא המחלות האוטואימוניות, תכף אנחנו נגיע, אני פשוט רוצה לעשות ככה סדר, לסגור פינות. אז בולמיה זה תגובה או להטרדה מינית, או לאונס, ואז הבחורה, זה יכול להיות גם בחור, בדרך כלל זה נשים שנפגעות, מאשימות את עצמן בהתעללות הנפשית שהן עברו. יש שם כאב עמוק, יש שם שנאה, גם שנאה עצמית ושנאה בכלל לאהבה. ואני משלימה לכם אנורקסיה, זו נקמה על חוויה של התעללות נפשית בתוך המשפחה. זה יכול להיות התעללות נפשית ושוב גם התעללות מינית. טראומה שנשמרה בסוד והמחשבה היא לא הגענו עליי מפני התוקף, לא הוכיחו אותו, נהגו בו בכפפות של משי. אני לא יכולה להכיל את אירועי החיים, אני לא יכולה להכיל את האהבה הזאת שמגישים לי, כי זאת צנאה, אני מעדיפה למות, שלא יתעללו בי ובערך שלי. די, נמאס לי לחוות השפלות, נמאס לי לחוות חוסר ערך עצמי נמוך, אני רוצה להיעלם, אני לא סובלת את עצמי. וכאשר האדם מרגיש שאין לו שליטה על החיים, אנורקסיה בעצם זה כאילו אני אשלוט על הגוף שלי באמצעות האוכל. ואני, ברגע שאני שולטת על הכמויות אוכל שנכנסות, זה כאילו אני לוקחת את המושכות לידיים שלי. אם אני מקווה מאוד שתשתפו את הידע הזה, כי באמת זה, אם יש אנשים שזה צריך להגיע אליהם, יש פתרון לכל דבר. אני פשוט נותנת לכם כרגע את הטעימה מעולם הטיפול, בסדר? גמגום, שאלו אותי על גמגום. גמגום זה בעצם אדם שמרגיש פחד לבטא את עצמו, מחשש שאו הוא פוחד שהוא לא יהיה מובן, או שהוא לא יתקבל כראוי על ידי מי שמקשיב לו, והוא פוחד לקבל פידבק שלילי. ויש פה האדם שמגמגם, בדרך כלל יש לו חוסר ערך עצמי ורגשות של דחייה, הוא דוחה את עצמו. הוא כועס גם על הסביבה שמעיצה בו, ויש לו בעצם צורך לעורר הקשבה וסבלנות, והוא אומר בעצם, יש לי קצב התפתחות משלי, תנו לי להתקדם בדרך שלי, בקצב שלי. אני יורדת לדום נשימה. דום נשימה בשינה זה אדם שיש לו קושי להירגע, תחושה של חנק, ואז תחושה שהוא חייב להגביר את ההגנה העצמית. אני חש מותקף, אני חש לא אהוב, לא שייך, לא מוגן, לא מוגן. בום, הנשימה מתנתקת. עודת הערב טוב, אלון יזדי, איזה כיף לראות אותך. הנה יש לנו גם צופים מחול, איזה כיף. בעיות ברחם זה רגשות אשם, כמובן לנשים. האישה חושבת, תוקפת את עצמה, מבקרת את עצמה, או שהיא לא מרחמת בכלל, או שהיא מרחמת מדי. רחם, רחמים, אוקיי? צליאק זה רגישות לגלוטן. אנחנו מכירים הרבה אנשים שרגישים לגלוטן, והמחשבה התודעתית בעצם אומרת, אין לי מקום להרגיש בו בטוח ומוגן. אני לא מאמין באהבה ללא תנאי. אני תמיד צליאק. אני תמיד הצל של האחרים. לא רואים אותי, לא רואים את הצרכים שלי, וזה כמובן המחשבה של האדם את עצמו. יכול להיות שהוא יקבל המון אהבה והמון חיבוק, אבל זו התחושה שלו. בגלל זה האדם מפתח מחלה, הגוף שומע שוב את המחשבות של אותו אדם. מיזופוניה, את יודע מה זה אבנר? מיזופוניה, קושי לשמוע רעשים, צקצוקים, צק 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 שאוכלים, אוקיי, קושי עם רעשים, רגישות שמיעתית. מיזופוניה בעצם נובעת מבעיה בתקשורת של האדם עם הסביבה שלו. עכשיו, מה זה אומר בתת המודע? האדם בעצם מתבייש במשהו שקרה לו בעבר. הוא מאשים את עצמו ברושם לא חיובי שהוא השאיר והטביע בעבר על אנשים. ואז רעשי הבוז, הצקצוקים, הקול המצקצקים והכינויים, עדיין מעדדים לו בנפש, והוא לא סולח לעצמו. אז יש פה סוג של קונפליקטים פנימיים שיוצרים לו קושי עם רעשים. מעניין, לא? אוקיי. מי ששאלה אותי, כשיש לי נימול בידיים או באיברים, נימול זה בעצם SMS מהגוף שלנו, תתעוררי, תתעוררי על עצמך. עכשיו, אם זה בידיים, זה קשור לעשייה, לעשייה שלנו. אם זה ברגליים, זה קשור להתקדמות בחיים. אם זה בצד ימין, זה קשור לקריירה, לתחום החיצוני. ואם זה ביד שמאל או בצד שמאל, זה קשור למשפחה הגרעינית שלי, למקום היותר אינטימי שלי. עכשיו זה יכול להיות, אם זה בצד שמאל, זה יכול להיות גם לדמות נשית בחיים שלי. אז צריך לדייק איזה סוג של נימול ובאיזה איבר ובאיזה צד של הגוף. דלקות, שאלו אותי על דלקות. דלקת זה אש, אש זה כעס. אני מאוכזב, אני רוצה להביע את מורת רוחי, את הכעס שלי, אבל אני לא יכול. ברגע שאני שומר את הכעס בפנים, אני גורם לדלקת. דלקת ריאות אומרת, אני מאוכזב שאני רק נותן ואני לא מקבל בחזרה. אוקיי? תטרנות. תטרנות זה הקושי להריח, אין חוש ריח. מה שזה אומר, אני עושה הכל כדי לא לחוס על האנשים מסביבי. אני דואג לכולם. אני כבר עייף מלעזור להם אחרי שהם סיפחו אותי בצרות שלהם. ולמדתי גם בילדות לא להרגיש. כאילו סגרתי את הרגש. אני מנטרל. כוכבה שאלה אותי על יבלות. יבלות זה בעצם, מבחינה תודעתית רוחנית, אני מסתיר, אני מצניע את הכוח שלי, אני מסתיר את היכולות שלי, וכמובן צריך לראות באיזה איבר זה כדי להמשיך לתת את הפרשנות. תחורים זה קץ הנפשי בנתינה. יש כלפי כל כך הרבה טענות, מה אני ואיך אני משרת את כולם, אבל אני מתפוצץ בצוחי, אני רוצה להיפטר ממשהו או ממישהו, ואני לא יכול. אני פוחד שלא תהיה ביקורת כלפיי, כי אני חי, בתחושה שלי, אני חי בסביבה מאוד תחרותית, ובתחושה שעוצרים אותי. ולאדם קשה מאוד לשחרר, כי יש לו קונפליקטים. זה יכול להיות בעיות בנוגע לכסף או לזוגיות. זה בעצם עיכוב או חסימה, קושי בשחרור. זה אפילו יכול להיות קושי בלסיים מערכת יחסים באופן בריא. עוד היה שאלה אותי על שבוע שעבר על אירוע מוחי. אז אירוע מוחי זה בעצם אדם שמרגיש חוסר יכולת לשלוט בחיים שלו ובמהלך מבחינה גם פיזית וגם נפשית. הוא איבד כאילו את היכולת לשלוט במציאות. ואז הוא נותן הוראה להפסיק את החשמל, להפסיק את האש. אני עייף. אני מנסה לעצור את הזולת מהמעשים שלו, מנסה להפסיק את הדינמיקה הסוערת. יש סביבו אש, מריבות. ואז הוא אומר, תפסיקו את המלחמות האלה. ויש לו תחושה שהוא לא באמת יכול להפסיק. ואז הוא חש סבל, והוא רוצה להתנתק. ואז מה שקורה, שוט דאון. החשמל יורד, לא רוצה לשחק יותר. ויש גם שבץ מוחי, שזה בעצם האדם שותק, והוא לא מביע את הכעס שלו, את עוגמת הנפש שלו, עד שהוא מתפרץ. אז שוב, יש קצר. הכרתי מישהו, פרי ישראל, איזה יופי. שלום, שלום, תענוג לשמוע אותך, איזה כיף. עינת, אלן עינת. אלי שערי, צופה חדש, ברוך הבא. הכרתי מישהו שיש, אני מכירה הרבה אנשים, אבל בתור ילד הייתה לו בעיה של הזעת יתר. פשוט הוא היה לא יכול אפילו לתפוס את העת מרוב שהידיים היו מזיעות. מים, 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 מים. ואני זוכרת את הסיפור שלו שהוא סיפר לי פעם, שהמורה שלו, המחנכת, ביישה אותו מול כולם. היא לא קיבלה את זה, והיא כל הזמן כאילו לקחה את הדף, ואומרת, תראו, דף רטוב. ואני לא אשכח את זה שהוא סיפר לי איך מחנכת יכולה לבייש ילד בצורה כזאת. זה צלקת, באמת, זה כאילו כואב הלב. אז הזעת יתר מעידה על סטרס, סטרס פנימי, ורצון של האדם להסוות את הרגשות שלו, לא לתת להם ביטוי מילולי. אני משדר את המצוקה שלי דרך הידיים, דרך זה שאני תובע ברגשות. יש בי עצב וחוסר אונים, אבל אני לא רוצה, אני לא יכול להביע את זה במילים. אני מרגיש שסוחטים אותי רגשית, שעושים עליי מניפולציה, וקשה לי לעמוד בעומס. ורטיגו, מי ששאלה על ורטיגו, זה הסחרחורות. מה שזה אומר, תחושה של חוסר רציבות, אבל מה משמעות, איזה מחשבה עוברת לאדם בראש? האדם חושב, מסובבים אותי, לא נאמנים לי, כל מילה שאני אומר, או כל מילה שאומרים לי, עלולה להוליך אותי שולל. מעמידים אותי במבחני נאמנות. זה יכול להיות גם בתוך הזוגיות שלי, וגם במבחני נאמנות חברתית. אני לא סומך על יציבות היחסים, ואני מרגיש שבוגדים ברגשותיי. אז הכל מסובבים אותי על האצבע הקטנה, מה שנקרא. נשירת שיער זה פקפוק עצמי. האדם חש חוסר ערך, תסכול, חוויה של דחייה או חוסר יכולת להתמודד עם ביקורת, והוא מרגיש שאין לו שורשים, אין לו תחושה של שייכות. אז הוא בעצם מפקפק ביכולות שלו. עכשיו יש מונח שנקרא טריכוטולומניה. יש לך מושג מה זה? טריכוטולומניה, תלישת שיער. עכשיו זאת תלישת שיער, זה בעצם הפרעה אובססיבית של האדם, שיש אנשים שלא יכולים להפסיק למשוך את השיער מהגוף, בדרך כלל זה מהקרקפת. מה שזה אומר, שזה קשור בדרך כלל לאדם שמתמודד עם מתח, דאגה, או סוג של תגובה לפוסט טראומה. המשיכה הזאת וההתמכרות למשיכה, זה כאילו משמש דרך לשלוט בכאב הרגשי, להתמודד עם מתח, או לפצות על תחושה של חוסר יכולת לשלוט בחיים האישיים שלי. אז אני מכירה הרבה אנשים שבעצם עושים לעצמם קרחות, מרוב שהם מתמכרים לזה. יש לזה פתרון, אוקיי? אני טיפלתי במישהי שהיה לה את זה, ותודה לאל, היא בסדר. שיעול, שיעול תורדני. תחושה שמישהו, דיברתי על זה בשיעור שידור שעבר, שיעול, יש עול. התחושה שמישהו קרוב או שנא אותי או מבקר אותי, זה יכול להיות מחשבות של ביקורת לעצמי ושנאה שלי כלפיי וכלפי ההתנהגות שלי, או תחושה של השפלה מבחוץ והשתדלות שלי לנטרל אותה. יש עול. שכחתי את שמה, מישהי שאלה על שחמת הכבד, דרורית אני חושבת. דרורית, תקשיבי טוב. הכבד בעצם מסמל את היכולת לסנן רגשות, לסנן רעלים. שחמת כבד בעצם עשויה להעיד על כך שהאדם מדחיק את הרגשות, כמו שם אותם במין מרתף כזה, ולא מאבד אותם. והוא לא יכול להתמודד עם הכעסים או עם הרגשות שגורמים לפגיעה בו, בעצמו. הוא חושב, איבדתי את הכוח לנהל את החיים שלי. איבדתי את הכוח להתקיים בתוך מערכות יחסים שהיו לי ונהרסו. שום דבר שעשיתי לא הצלחתי, כי לא קיבלתי את הערכה מהסביבה שלי. אני מרגישה שתמיד מתקיפים אותי. אין לי שום רצון לקחת אחריות, לא על חיי ולא על חיי משפחתי. יש פה קצת אלמנט של ייאוש, אז אני מקווה מאוד שככה תחשבו חיובי כדי להעלות את התדר הבריאותי שלכם. אני מקווה שעניתי על כל השאלות. המסר הוא, הגוף שלנו הוא פרי התודעה שלנו. המחלות נובעות מהמחשבות שלנו. וככל שנשמע את המסרים שהגוף שלנו שולח, אנחנו נוכל להבין את המסרים שהוא רוצה להעביר לנו, ואז נוכל להתמודד עם זה בצורה טובה יותר. המחלה היא לא רק מחלה פיזית, יש לה גם מימד רוחני ורגשי, וכל מצב רפואי הוא קריאה להתפתח, להקשיב פנימה וללמוד. וחז"ל אמרו, מי שמקלקל יכול לתקן. זה לא בדיוק הניסוח, אבל זה המסר. מי שקלקל יכול לתקן. עכשיו, אלוהים ברא אותנו בדרך כזאת ש... שיש לנו את האפשרות לתכנת ולשלות, לשנות ולעשות בחירות. זאת אומרת, זה לבנות יצורים, בני אדם, בעלי בחירה חופשית, דעה, מחשבה, תודעה. המכונה שלנו נבראה עם קוד פתוח, עם, זה כמו מקלדת במחשב, שיודעת לתקן קלקולים או טעויות כתיב. הגוף יודע לתקן את הבעיות שלו, ואני לא סתם אומרת, ואני מצטטת את חדל, את חזל שאמרו, שבאמת מי שמקלקל הוא שיתקן. וברגע שאנחנו מפענחים את המחלה, אנחנו נדע גם איך לשנות את החשיבה. אנחנו נצא עכשיו להפסקת שיר, ואחרי ההפסקת שיר אנחנו נוכל לדבר על, אני אדבר על מחלות אוטואימוניות, טרשת, לוקמיה ועוד. תכף נחזור אליכם.
אני האיש שהיה לך, ואת היית לי יום ולילה. היינו זוג משמיים, היינו שקופים כמו מים, כמו מתנת יום הולדת, כמו הבטחה מתקיימת. היינו ספר פתוח, היינו דבש ותפוח. עכשיו הטון קצת שונה והמרחק משונה, פתאום אני משתנה לי מול העיניים, ואז ברגע הזה אוויר נשאף לחזה, ואין דבר שאני רוצה יותר מאשר לחבק אותך. שוב משחקים בתופסת, שוב את יוצאת למרפסת, טעם מריר ודלוח, הכתובת בגיר על הלוח. נשלחת יד ומוחקת, נשלח מבט ואת שוחקת, אני שלם ובטוח, אין עלינו מול הרוח. עכשיו הטון קצת שונה והמרחק משונה, פתאום אני משתנה לי מול העיניים, ואז ברגע הזה אוויר נשאף לחזה, ואין דבר שאני רוצה יותר מאשר לחבק אותך. תמיד יהיה לך, ואת תהיי לי יום ולילה. אנחנו זוג משמיים, אנחנו שקופים כמו מים, כמו מתנת יום הולדת, זאת הבטחה מתקיימת. אנחנו ספר פתוח, אנחנו דבש ותפוח, אנחנו דבש ותפוח. גם אם אני משתנה לי מול העיניים, אז ברגע כזה אוויר נשאף לחזה, ואין דבר שאני רוצה יותר מאשר לחבק אותך.
חזרנו אליכם. אני רואה פה הודעה, שאלה ממירי שלוש, מיגרנות בצד שמאל של הראש. מיגרנות זה המילה מיגרנה, מגר, סלק, ברח, תפסיק, צד שמאל, בהנחה שאת ימנית, מירי, צד שמאל, צד שמאל בעצם מייצג דמות נשית. יכול להיות שיש איזה קושי מול דמות נשית, והגוף שלך משדר לך, עצרי, תפסיקי, משהו שמפריע להתנהלות היומיומית, אוקיי? מחלת הקוליטיס, תכף אני אדבר על מחלת הקוליטיס. אז בשידור הזה אני באמת רוצה להתעמק במחלות אוטואימוניות, מה זה אומר ובמה זה שונה ממחלה, מכל מחלה אחרת. אז מחלה אוטואימונית, בעצם אנחנו קוראים למחלות שהמערכת החיסונית תוקפת את עצמה, תוקפת את הגוף עצמו. המערכת החיסונית, אפשר להגדיר את זה כסוג של משמר הגבול של הגוף. היא צריכה לזהות את התוקפים ואת הפולשים הזרים, וככה היא בולמת את המחלה שחודרת אל תוך הגוף. אבל כשהמערכת טועה בעצם בזיהוי, היא תוקפת את הרקמות או את התאים של הגוף שלה, כאילו זה פולש זר, אבל זה היא עצמה. וככה נוצרת בעצם מחלה אוטואימונית, מחלת חיסול עצמי. יש מלא דוגמאות מסכרת נעורים ועד טרשת נפוצה ולופוס וקרון. יש בעצם 80 מחלות רשומות כמחלות רשמיות, ומי יודע עוד כמה כאלה שבכלל לא רשומות. ומה שמשותף לכל המחלות האלה זה תמות נפשי עם פלישתים. הגוף תוקף את עצמו כדי למנוע מהסביבה לתקוף אותו. אז מה שקורה, מערכת החיסון תוקפת תאים בריאים של הגוף עצמו, את האיברים, את הרקמות, במקום לתקוף את הפולשים החיצוניים. אפשר גם להשוות את זה לאדם שחושב שמישהו זר בא לאיים עליו בבית שלו, והוא תוקף אותו, אבל זה בעצם הבן שלו. מישהו משלו, מתוך הבית. היה לו מזמן סיפור, לפני שנה בערך, על מישהו בארצות הברית, חתן, שרצה לשמח את האבא של אשתו, חמיב אומר, נכון? היה ביניהם קשר נהדר. החתן טס למדינה אחרת בשביל להפתיע אותו ביום ההולדת שלו, הוציא חמיב את האקדח וירה בו למוות. זה בדיוק ככה, כי הוא חשב שזה פולש זר. ככה מתנהגת מחלה אוטואימונית, כשאנחנו טועים בפרשנות וחושבים מי שתוקף אותנו הוא מישהו זר. ועכשיו התקיפה היא באמת תקיפה אקטיבית. וזה, גם אם זה מישהו גם אם זה נראה לנו שמישהו אחר תוקף אותנו, זה לא נכון. אנחנו תוקפים את עצמנו. עכשיו, כל מחלה כרונית היא מחלה אוטואימונית. אני אנסה לעבור ככה על חלק מהמחלות. אז נכון שחלק מהמחלות יש להם שילוב של גורמים גנטיים, סביבתיים, פסיכולוגיים, אבל ברגע שאנחנו ננסה להבין את השורש הרוחני של כל מחלה, במיוחד של מחלות אוטואימוניות, זה בעצם נוגע לכל מיני חסימות רגשיות, לקונפליקטים, ואנחנו ברגע שאנחנו נזהה את זה, אז אנחנו קצת נוכל לתת מקום של ריפוי. מחלה אחת נקראת ויטיליגו, נקראת גם בארת. יש איזה דוגמנית אמריקאית מאוד יפה, שיש לה כתמים לבנים על האור, כמו ממש כתמים לבנים. המחלה הזאת נקראת ויטיליגו. זה אחת המחלות האוטואימוניות שבעצם המערכת החיסון תוקפת את התאים שמייצרים פיגמנט באור, מה שגורם להיווצרות של כתמים בהירים. זה בא לשקף תחושות של ניכור פנימי, כאשר האדם לא מרגיש שלם עם עצמו, לא מרגיש שלם עם הזהות שלו, יש לו תחושה שהוא חסר צבע או חסר מיקום בחיים, וזה משקף הרבה פעמים תחושה של בדידות, חוסר קבלה עצמית או דחייה עצמית. ומה שזה אומר, אני לא מצליחה לסנן עיקר ותפל במציאות שלי. יש לי חוסר יכולת לחוות מציאות זורמת. יש בי סוג של פרדוקס, סוג של פיצול, קוטביות, שחור או לבן. וזה ברגע שאני מנסה להסתיר את עצמי, להיכנס לחושך, לא להבליט את עצמי, להיעלם. בגלל זה הכתמים הלבנים, כאילו להפוך את עצמי לשקופה. אז ברגע שאנחנו יודעים מה השורש של המחלה, אפשר לעשות שם עבודה תודעתית. היום מישהי שאלה אותי על שתי מחלות שאני מודה שלא הכרתי. אחד זה אשימוטו, זה נשמע מילה יפנית, והמילה השנייה זה ארטוקוריה. ארטוקוריה, אני מקווה מאוד שאני הוגה את זה נכון. לא הכרתי, אבל הלכתי וחקרתי. ואז היא ביקשה לדעת מה השורש התודעתי. אז ככה, אני חושבת שזה יהודי, תקשיבי. אשימוטו הוא מצב שמערכת חיסון תוקפת את בלוטת התריס. ובלוטת התריס זה יכול להצביע על נושאים של איך אני מגנה על עצמי מול הסביבה. יש פה קושי להתמודד עם תחושות של כעס, או אני מתקשה לבטא את עצמי כלפי חוץ. ויכול להיות שגם אני מפנה את התוקפנות הזאת כלפי פנים. אותו אדם שיש לו את המחלה הזאת, מרגיש שהוא לא מוגן מפני פגיעות רגשיות. הוא מרגיש חוסר חיבור, חוסר תמיכה, חוסר אהבה מהסביבה שלו. ואז זה יכול לגרום לאדם גם להרגיש עייפות כרונית עד שישות, שזה מצביע על תחושה של הקרבה. אני מקריבה, לא מקבלת שום אהבה בתמורה, אין שום הוקרה. והתסמין השני זה ארטוקוריה, תסמונת אור אלרגית, אני מקווה שאני הוגה את זה נכון, שזה גם עלול לשקף את הקושי שלנו במגע עם האחרים, גם במובן הפיזי וגם במובן הרגשי. לפעמים אדם עלול להרגיש נרתע או נפגע מהמצבים החברתיים. אז גם האשימוטו וגם הארטוקוריה משקפים קושי לקבל את העולם החיצוני, בעיות להגן על עצמי וחוסר איזון רגשי וכעסים מודחקים. אז ברגע שמבינים מה השורש, אפשר לטפל בזה. את מוזמנת לפרגן לעצמך טיפול. אנחנו נעבוד על הדבר הזה ואפשר לסלק את זה. דלקות כבד אוטואימוניות. זה נקרא גם אפטיטיס. בכבד יושבים כל הרגשות השליליים, הכעס והטינה. ומה שזה אומר, יש לאדם קושי לשחרר כעסים, לשחרר טראומות מהעבר. הוא מדחיק את הכעסים שלו, לא מאבד אותם, והמערכת החיסון, למה זה אוטואימוני? כי המערכת החיסון תוקפת את הכבד, וזה מעיד, כמעט בכל המחלות האוטואימוניות, זה מעיד על חסימות רגשיות, הקושי של האדם להתמודד עם תחושות, במקרה הזה תחושות של זעם או אכזבה, זה אדם ששומר שנאה, טינה, והוא חש שמישהו השפיל אותו במרחב המחיה שלו. ואז הוא אומר, מאשימים אותי בזה ששונאים אותי, אני מרגיש חסר יכולת להגן על עצמי, חוסר יכולת לקחת פיקוד על החיים שלי. אני חי בצל של מערכות יחסים תוקפניות שמנהלות לי את סדר היום. והכעס הזה נצבר בגוף והוא גורם הוא מזיק לגוף. הודיה שאלה אותי גם לגבי סרטן. היא שאלה סרטן הדם, שזה לוקמיה, אבל באופן כללי סרטן זה מחלה שמסמלת סכנה פנימית או אי שקט ברמה הנפשית. היא קשורה למתח שלא נגמר. האדם חש חוסר יציבות בחיים. יכול להיות שהוא מרגיש גם בידוד או תחושה של חוסר שייכות. אני מאשים את עצמי, הוא אומר לעצמו, ואני מרגיש אשם. אני תוקף את עצמי ותוקף את משפחתי, סרטן. אני שר ורוטן. אני, ממש המילה, בתוך המילה, יש את התכונות. ולוקמיה, אם אני מפרקת את המילה לוקמיה, לא קם יה. לא קיים יה. לא קיים אלוהים. חוסר אמונה. אין תכלית. אין בשביל מה. אין על מי לסמוך. אני בשביל כולם. עליי כל האחריות. אני צריך להיות פה בשביל כולכם. אבל אין שם אף אחד שישמור עליי, אין לי כוח. אני לא אצליח לשנות את הסביבה שלי או את מערכות היחסים שלי, את האנשים הקרובים, שאלה שחומרים, שופטים אותי בחומרה, ואין ערך, הם לא מעריכים את מה שנתתי להם. דלקת מפרקים שגרונית, או דלקת מפרקים אוטואימונית. דלקת מפרקים בכלל, המונח העיקרי זה היעדר אהבה. אוקיי? מי שרושם לי פה בתגובות בערבית, אני לא דוברת ערבית, אז אני מצערת, אני לא יודעת לענות לך, שיהיה לך ערב טוב, יקירי, אלי. דלקת מפרקים. כאבים במפרקים יכולים להיות קשורים לתחושה של נעילה, כי המפרק צריך להיות גמיש, וברגע שיש דלקת, האדם מרגיש חוסר גמישות, הוא מרגיש נעול, תקוע, ואז הוא מחזיק מועקות ישנות ולא משחרר אותם. זה יכול להיות אדם מאוד פגיע, וכל דבר קטן מצליח להשפיע עליו, ויש לו קושי עם שינויים, והוא מרגיש שהוא חי במרחב של אנשים שמשנים את דעתם לפרקים. והמחשבה שלו, אני לא יודע איך לנהוג, אני צריך להיזהר לפני שאני מדבר, ואז המערכת החיסון שלו תוקפת את המפרקים שלו וגורמת לדלקת ולכאב. והרבה פעמים יש פה תחושה של חוסר גמישות ופחד מכישלון, והאדם הזה ממשיך להתעמת, והוא לא רוצה להפסיק את ההיאבקות שלו, והוא פשוט נדרך. עכשיו, מה שקראתי באיזה ספר, שיטות רפואת סבתא, מה שנקרא, למי שיש כאבים בפרקים, מוזמן לקחת רוזמרין, את הצמח רוזמרין, להשרות אותו בצנצנת עם אלכוהול 70% במשך ככה 24 שעות, ואז לקחת צמר גפן, לטבול במטבל הזה, בנוזל הזה, ולמרוח איפה שכואב, זה מאוד 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 עוזר. הגענו למחלה, מחלה מאוד מאוד קשה, שנקראת טרשת נפוצה. טרשת זה פיצול. יש פה תחושה של פיצול פנימי. אנשים שמרגישים שהם לא מצליחים להתחבר בצורה שלמה גם לעצמם וגם לסביבה. יש פה כאילו חלקים של האישיות שלו שגורמים לו לסוג של נתק, או יש נתק בין הרצון הפנימי שלו לבין המציאות החיצונית, והוא מרגיש חוסר רציבות. המחשבה שהוא חי איתה, אני חי בחברה נרקסיסטית ואני מרגיש סעיר להזזל. זה יכול להיות הורים תוקפנים, יכול להיות תחושה של אמא שונאת אותי, הסובבים שלי מגנים אותי, מגנים את ההתנהגות שלי, ויכול להיות שילד כזה חי בבית עם מסרים כפולים. אני חי תחת מציאות נפיצה. וכשאני נפצע, או אני נפגע, הפוגע מקבל מחיאות כפיים. לא אני, הפוגע, זה שפגע בי מקבל מחיאות כפיים. ואז אני מלא שנאה וטינה להורה שהשפיל אותי. ומה שזה אומר, הטרשת באה ללמד אותי שאני מתנהל בשדות זרים, לא איך אני מנווט בשדה, אלא איך אני מונהג בשדה, איך אני מושפע מהשדה, ואז אני מגדיר את עצמי על פי מה שאומרים עליי, מה שמכתיבים לי. אז טרשת נפוצה זה בעצם חוסר יכולת להכיל את עצמי. והטרשת נפוצה, מה שהיא עושה, היא בעצם גורמת למחסור במיאלין. מיאלין זה אותו חומר שעוטף את האיברים. ומי עוטף אותנו בילדות שלנו? זה בדרך כלל האימא. אז יש פה, התחושה הזאת, האימאית הזאת, נעלמת. אז יש לי קושי, ברגע שאני אומר לסביבה, תנו לי, תחבקו אותי. אני עלול להגיע להתקף של טרשת, אבל אם אני נותן לעצמי את האהבה לעצמי, זה כבר גורם לסוג של ריפוי. אחרי הפסקת השיר, אנחנו נחזור עם פיברומיאלגיה של שלווקת חוגרת ושיטות לריפוי.
אני רק בן אדם, אני חי ועובד כמו כולם, ורואה עתיד וחושב תמיד שהכוונה נותנת אמונה. לא מבין מה קורה וחושב, מי שומע את מה שבלב ורואה עתיד וחושב תמיד שהכוונה נותנת אמונה ורואה עתיד וחושב תמיד שהכוונה נותנת אמונה ואם רק נסתכל אם לא ניבהל ונראה לעולם שביחד כולם אז יחד כן ללכת יחד
חזרנו אליכם, הייתה לי פה שאלה לגבי קוליטיס. קוליטיס זה דלקת במעי הגס. מעי הגס מדבר על ביקורת. יש את המעי דק שמדבר על, מעי דק מדבר על תחושה של השפלה ועלבון, והמעי הגס מדבר ממש כמו מסור, שיניים של מסור, על ביקורת נוקבת כלפי האדם. עכשיו, האם זה, האם הקוליטיס היא מחלה אוטואימונית? לא, זאת לא מחלה אוטואימונית, כי אפשר לרפא את זה. הגוף לא, הוא מגיב לביקורת והשפלה. זה לא מחלה אוטואימונית. איזה כיף, תודה רבה על המחמאות. אוקיי, בוא נראה פה. למרות יש כל מיני סוגים של קוליטיס, אבל תדייקי לי פה את השאלה באיזה סוג של קוליטיס את, על איזה סוג של קוליטיס את מדברת, כי זה יכול להגיע גם לקוליטיס של ממש אוטואימונית. אז אני מקווה מאוד שלא הגעת לרמה הזאת. אוקיי, אז בוא נמשיך. פיברומיאלגיה, שאלו אותי היום הרבה על פיברומיאלגיה, זה, בעברית זה נקרא דאבת. וואו, אנחנו כמעט לקראת הסוף, אני רק אעשה את הפיברומיאלגיה. זה כאבים בשרירים ובמפרקים, וזה גורם גם לעייפות ולהפרעות שינה. השורש התודעתי למחלה זה חוסר היכולת לומר לא. זה אנשים שחווים את עצמם כמי שמתקשים לשים גבולות. יש נטייה לרצות את הסביבה או קושי לבטא את הצרכים שלהם, עצמם. ויש פה צורך תמידי לדאוג לאחרים על חשבון עצמם. נטייה להמיס על עצמם את הצרות של האחרים. אנשים שסובלים מפיברומיאלגיה מרגישים הרבה פעמים תחושה של קורבן או תחושה של חוסר ערך, והם צריכים ללמוד להציב גבולות בריאים. לא להרגיש שהם מחויבים לדאוג לכולם על חשבון הנפש שלהם. יש פה מין מתח פנימי שחוסם את היכולת שלהם להשתחרר ולהתבטא בחופשיות. ובדרך כלל יש להם אחריות יתר, מה שנקרא, והוא לא מאפשר לעצמו להתפרק ולהשתחרר. יש לי עוד הרבה מחלות ככה שתכננתי, גם לופוס וגם שלווקת חוגרת וגם קרון, שכל מחלה בפני עצמה, אני אמשיך את זה וגם סכרת, כל מחלה בפני עצמה היא מאוד מאוד חשובה, וגם לא דיברנו על הדרכים לריפוי, אבל אם ככה קצת נעבור במהירות, אני יכולה להגיד שקודם כל צריך להבין את המחלה, מה יצר אותה, כי כל מחלה זה איתות מהנשמה, וברגע שאנחנו מבינים מה יצר אותה, אני בעצם יכולה לעשות על זה עבודה. ואם יש לי התנהלות של אוטומט של אני יוצא, אני מבקר את עצמי כי אני מרגיש ככה וככה, אז צריך לצאת נגד האוטומט, נגד ההתנהגות האוטומטית שלי. ודבר שלישי, אני צריך לדמיין אותי במקום בריא. אבל רק אחרי שבאמת, לא רק לדמיין, לא רק דמיון מודרך, אלא רק אחרי שאני מבין את השורש הבעיה. עכשיו, מאוד חשוב לי להגיד כמה מילות סיכום. ואנחנו נמשיך את זה שוב בשידור הבא. אם יש למישהו מחלה, מישהו שמקשיב לשידור הזה וסובל ממשהו כרוני או נקודתי, קשה או קל, מסכן חיים או רק מטריד מנוחה, תחקרו עם עצמכם על מה זה יושב. תקשיבו שוב לשידור הזה ולשידור הקודם שהיה על פענוח הגוף. זה ייתן לכם מידע. או לכו לספרים ותחקרו את הנושא. ולמי שאין שום כאב, טוב מאוד, ברוך השם. איפה שטוב לא נוגעים. בריאות זה המצב המיטבי. אל תהרסו את הבריאות שלכם במחשבות שחז וחלילה יקרה משהו. רק תמשיכו לחשוב חיובי ותהיו במקום טוב ובריא. תזכרו שצורת החשיבה משחקת פה תפקיד חשוב. כל שינוי לטובה במחשבות יכול להוביל לשיפור במצב הבריאותי. ובריאות זה המצב הטבעי, התקין שאנחנו שואפים אליו. אז שתהיו לי בריאים, הגענו מהר לסוף. הייתה לנו תוכנית היום באמת שלא הספקתי לדבר על חצי מהמחלות, אבל נמשיך בשבוע הבא. תודה שאני גם, יכול להיות שבשידור הבא אני אדבר על השפעת השם שלנו, על הבריאות שלנו, שזה גם נושא מעניין. אני נהנית מהתגובות שלכם, זה מאוד מחמם את הלב. תודה לאבנר, טכנאי השידור. למי שרוצה לקבל ייעוץ בפרטי, מוזמן, 052-520-3338. ניפגש שוב בשבוע הבא, מאחלת לכולם בריאות, עושר ואריכות ימים. בשורות טובות לכל עם ישראל, ערב טוב.
למה את עושה לי דמעות? לא חושבת עליי, תמיד עושה לי מנגינות. ומה יהיה עלינו? את הורסת באתי לבנות, את לא שואלת מתי, ואת יפה לי בלילות. ומי יפריד בינינו ככה? את אומרת לי פשוט, תתחיל לנגן, בקצב תיתן, ומה שיהיה פה יהיה. קר פה תשאלי בחלומות
מה יהיה עלינו
גם בעצב גם בשמחות את לא עוזבת